מסכת בבא קמא דף פ ג', נתחיל באמצע העמוד. לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלאות וכולי. תנו רבנן, לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת, אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, עיר שסמוכה לגבול, שם צריך להיזהר מהאויבים, לכן אפשר לגדל את שם שום הגנה. וקושרו ביום ומתירו בלילה. בלילה יש חשש שהאויבים ייכנסו בלי שירגישו בהם. לכן הוא שחרר את הכלב, כדי שהכלב גם בחשיכה, אם הוא מריח שמה שיש איזה אויבים שמתקרבים, הוא יוכל לנבוח, ועל ידי זה להסב את תשומת ליבם של הישראלים, שישגיחו לשמיד כאויבינו וכאויבינו וכאויבי רעתנו. תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, המגדל כלבים כמגדל חזירים. כשאתה פשוט הוא כלומר, זה וזה אסור. שואלת הגמרא, מה נפקא מינם? לשמה הוא משווה את זה? עונה הגמרא, למקם עליה בארור. כי למעלה למדנו שאמרו, ארור המגדל חזירים. אז אם כן, לפי דעתו של רבי אליעזר הגדול, גם אדם שמגדל כלבים, הוא גם כן נמצא זה ארור. אמר רבי סבא בר מניומי, אמר נחמן, בבל כעיר הסמוכה לספר דמי, תרגמה נהר דעה. אומר רבי נחמן, בבל כיוון שנתרבה שמה היישוב של בני ישראל, לפיכך יש לדין שעיר הסמוכה לספר, ואפשר לגדל שמה כלבים כדי להגן מהאויבים. אומרת הגמרא, ביארו את דבריו שמדובר על העיר נהר דעה. בבל זה שם המחוז. אז עיר נהר דעה זה המקום שבו אפשר לגדל כלבים כדי להגן מהאויבים שהם גרים סמוכים לעיר נהר דעה, שמשם והלאה מתגוררים היהודים כולם במרוכז יחד. דרש רבי דוסתאי דמין ברי, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. כאשר היו עם ישראל הולכים במדבר והיו חונים במקומות מסוימים, היו לוקחים איתם במסע את ארון ברית השם. כאשר היו חונים, ארון ברית השם היה נח, מניחים אותו בתוך משכן השם, אז היה אומר משה רבנו ובנוחו, כאשר ארון ברית השם היה נח בתוך משכן השם, יאמר, היה אומר משה רבנו, שובה השם, תשיב שבחו את שכינתך אל רבבות אלפי ישראל. רבבות לשון רבים, מאות רבים שניים. אלפי לשון רבים, מאות רבים גם שניים. ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות. ממשיך על כך רבי דוסתאי דמין ברי אומר, הרי שהיה שני אלפים ושני רבבות חסר אחד. תאר לעצמך שיש מקום שיש שם 22,000 איש פחות בן אדם אחד. והייתה אישה מעוברת ביניהם וראויה להשלים. ישב תלד עוד איזה בן אחד, ועד איזה יהיה 22,000, ותוכל השכינה לשרות, ונבח בה כלב והפילה. נמצא זה שבעל הכלב גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אומרת הגמרא, ההיא איתתה אותה אישה דעלת למפה באהוב ביתה, נכנסה לאפות לחם אצל איזה בית. נבח בה הכלבה, הכלב נבח. אמר לה מראה, לה תסטיפי מיני, שקילה ניבה. אמר לה שקילה תיבוטח ושדיה חזרה, כבר נד ולד. אז אמר לה, הבעל הכלב, אל תפחדי ממנו. הניבים שלו, כלומר אותם ארבע שיניים הגדולות שיש לו שבהם הוא נושך, הם נפלו לו. אז לכן, הוא לא יכול לנשוך, אין לך מה לפחד ממנו. היא אמרה לו, תיקח את הטובה שלך ושתזרוק אותה על הקוצים. כבר היא נבהלה קודם לכן, בשעה שנבח, וממילא היא הרגישה שכבר הוולד נד, כלומר היא כבר הפילה ולא עוזר כל תנחומי ההבל שלו. כאן לומדים כמה מסוכן כאשר הכלב הוא נובח וצריך אדם שלו כלב לשמור עליו היטב שאנשים לא ייבהלו ממנו. אין פורסים נשבים ליונים וכו'. דהיין לומד במשנה שאסור לפרוס מלכודות ליונים, אלא במרחק של ארבעה מיל, דהיינו 30 ריס, מקשה הגמרא, ומאז לכולי היי וכי, היונים הולכים למרחקים כאלה של 30 ריס, 4 מילין, והתנן, מרחיקים את השובח מן העיר 50 אמה. הרי למדנו שאדם שיש לו שובח, אסור לעשות אותו קרוב לעיר, כי אז היונים מהשובח שלו, הם הולכים ואוכלים מהתבואה של בעלי העיר, מהתבואה של השדות, של אנשי העיר. לכן צריך להרחיק את השובח מרחק של 50 אמה. משמע, שהיונים הולכים אך ורק 50 אמה בלבד, ולא מעבר לכך. מדוע המשנה למדנו שאסור לפרוס מלכודות ליונים מרחק של 30 מיל, שזה הרבה, 4 מילין? אמר רביי, משת שייטה טובה, קריסאי הוא ב-50 אמה מליה. הם הולכים למרחקים על מרחק 30 ריס, לכן אסור לפרוס להם מלכודות על מרחק 30 מיל. אבל המשנה בתרה שם מדברת לגבי אדם שבסך הכל הוא רוצה, יש חשש שהיונים יאכלו מהתבואה של אנשי העיר, ולכן את זה מספיק 50 אמה. למה? כי ברגע שיש להם 50 אמה שלפניהם כבר דרכם ללקט ולאכול משמה, אין חשש שילכו עוד למרחוק ויאכלו, כי כבר הם מילאו את קריסם באוכל שמצאו בחשים אמה הקרובים אל השובח שלהם. שואלת הגמרא, ומשת 30 ריס בתולה, וכי לעוף היונים עפים אך ורק 30 ריס, דהיינו 4 מילים ולא יותר, והתניא, ביישוב אפילו 100 מיל לא יפרוס. אם זה ימצא בתוך יישוב, אפילו 100 מיל, האדם לא יפרוס שם מלכודות, אם כן משמע, שדרכם לפרוס, דרכם לעוף אפילו יותר מ-30 ריס. רב יוסף אמר, ביישוב קרמים, דווקא שזה מקום של קרמים, לא כל היישוב של בני אדם, אלא יישוב של קרמים, שאז דרכם לקפוץ, הרי בקרמים הם, יש גדרות כאלה, אז הם קופצים מגדר לגדר, מגדר לגדר, ולכן, מקרם לקרם, ולכן הם יכולים לעוף אפילו עד 100 מילין. רבה אמר, ביישוב שובחים, מקום שיש שם הרבה שובחים, ממילא אסור לפרוס שם מלכודות, מפני שהם קופצים משובח לשובח. אבל אם אין שם שובחים, אז לכן, בעיר רגילה וכיוצא בזה, אין איסור לפרוס מלכודות יותר מאשר מרחק של 4 מילין. שואלת הגמרא, איך אתה מתרץ רבה ביישוב של שובחים? וטיפוק להם ששובחים גופי הוא. למה אתה אומר שאסור לפרוס מלכודות? כי יכול להיות שעבור יונים ממרחק של 100 מיל, הרי אסור לפרוס בגלל השובחים הסמוכים אליו כבר. עונה הגמרא, כאן מדובר באופן כזה שאין חשש של איסור גזל מצד השובחים הסמוכים לו. ולכן חששנו אך ורק בגלל השובחים הרחוקים. איך ייתכן שאין איסור של גזל מצד השובחים הקרובים אליו? איבא איתמה בגויים, כאן מדובר שובחים של גויים. ואין חשש שהיונים שנמצאים שם ייכנסו לתוך המלכודת שלו. מסבירים המפרשים שאף על פי שידוע גזל הגוי אסור, בכל מקום, כאן זה לא בדיוק הגוי שיש לו שובח סמוך, זה לא שהוא קנה את היונים האלה, אלא שהיונים הם נחו בתוך השובח שלו. זה גזל מדרבנן בלבד, וחי גוונה שהיונים מעצמם שמצאים בשובח של הגוי, הם באים אליו, הם בדבר הזה איסור. והיא בעיתמה בדפקר, דובר בשובחים של הפקר, והיא בעיתמה בדידה, שובחים שלו, לכן אין חשש שהוא שם מלכודות שמה, שאולי יבוא מתוך השובחים הסמוכים, הכל שלו, אלא שהתנה אומר שמכל מקום יש חשש שאפילו אם זה רחוק במרחק של 100 מיל מהשובחים האלה, מקום שכולו מלא שובחים שובחים, בעוד 100 מיל יש שובח של יהודי אחר, כבר אסור לפרוס פה מלכודות, כי יש חשש אף על פי שכל השובחים הסמוכים למלכודת הזו אלה שובחים שלך, ואין חשש גזל כי הכל שלך. מכל מקום, אם יש חשש במרחק של 100 מיל יש שם שובח של יהודי, אסור לפרוס כאן מלכודת, כי אולי יבואו ממרחקים מהשובח של אותו יהודי עד לכאן. החובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים. אדם שחבל עשה חבלה ונזק לחברו בגופו של חברו, חייב לפעמים משום חמישה דברים. בנזק, דהיינו שהוא הפחית את השווי שלו, ושתכף נראה, בצער, כאב, וריפוי, מה שצריך לרופא, בשבט, מה שהוא הפסיד את ימי העבודה, ובושת, תנא מבאר, בנזק כיצד, איך משערים את זה, סימא את עינו, קטע את ידו, או שיבר את רגלו, רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, ושמין כמה היה יפה, וכמה הוא יפה. דהיינו, אדם שהוא פגע בגופו של חברו, למשל סימא את עינו, או חתך את ידו, או שבר את רגלו. מדובר פה דבר כזה שלא יכול להתרפא, לעולם כך הוא יישאר חסר רגל. אז מה עושים? איך נדע כמה זה הנזק? תשובה היא, משערים, אילו האדם הזה שנפצע, הוא היה עבד. כמה הוא היה נמכר בשוק לפני זה? לפני שהוא היה בלי יד, בלי רגל, בלי עין. וכמה הוא שווה עכשיו? את ההפרש הזה, זה נקרא נזק, ואת זה הוא משלם לאותו אדם שהוא חבל אותו. צער, קבעו בשיפוד או במסמר. אפילו הציפורנו מקום שאינו עושה חבורה. עומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. דהיינו, מלבד הנזק, צריך לשלם גם כדמי הצער. אפילו אם הוא למשל עשה לו קביעה בשיפוד או במסמר, אפילו אם זה מקום שאין מזה חבלה, לא יוצא מזה נזק, כגון שזה היה על ציפורנו. האדם יכול להמשיך הלאה לתפקד אותו דבר. זה לא שהוא חתך לו יד או רגל. אפילו במצב שכזה, צריך לשלם על הצער. עומדים משערים כמה אדם שהוא בעדינות של אותו אחד שנפצע, כמה היה מוכן לקבל כסף כדי שצערו אותו את הצער הזה. דהיינו, מלבד הנזק משלמים לו גם את הצער, ואפילו כאשר זה בעצם לא נגרם לו חבלה. ריפוי, אם הוא יקר אותו, חייב לרפא אותו. עלה בו צמחים, עלה בו שם כל מיני אבעבועות וכדומה. הרי שאם מחמת המכה חייב, שלא מחמת המכה פטור. אם הדברים האלו הם בעצם נוצרו מחמת אותה המחלה, מחמת הפציעה שהוא נפצע, אז הוא צריך לשלם אותה. אבל אם זה לא מחמת הפציעה, אז הוא פטור. חייתה ונסתרה, חייתה ונסתרה, חייב לרפותו. הייתה כל צורכה, אינו חייב לרפותו. אם אותה פציעה התרפאה, ולאחר מכן, שוב פעם, היא חזרה, עוד פעם חזרה שם המחלה, אותו הפצע נפתח שוב. זה מוכיח בעצם שאותה הרפואה שהתרפאה פעם קודמת, היא לא התרפאה לגמרי. לכן, הוא חייב לרפוא אותה פעם נוספת. אפילו זה קרה פעם שנייה ושלישית. אבל אם היא התרפאה לגמרי, ואחר כך מסיבה כלשהי חזרה שוב אותה פציעה ועוד פעם היא ניתה מחלה הזו שוב, אז זה כבר הוא לא חייב לרפות אותו, מפני שזה לא מחמת מה שהוא פצע אותו בפעם הראשונה. שבט, מה זה שבט? רואים אותו כאילו הוא שומר קישואים, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. כלומר, אחרי שהאדם הזה שנפצע עכשיו הוא יבריא, הוא אמור לעבוד איזה עבודה כלשהי, אפילו עבודה פשוטה, שומר קישואים. הוא אמור, יכול לעבוד משהו מסוים. אבל עכשיו, עד שהוא יבריא מחלתו, גם את אותה המלאכה הוא לא יכול לעשות. לפיכך, את מה שהוא מתבטל ממלאכתו הזו, עד הזמן הזה שהוא יבריא, זה נקרא שבט, דמי הבטלה, הפסד ימי עבודה, וזה הוא שייך לשלם לו. שואל התנא לכאורה, תאמר לי, למה אני אחשב לו ימי הפסד עבודה בימים האלה שהוא עד שהוא מבריא, כאילו הוא שומר קישואים שהוא מקבל שכר נמוך ביותר? למה אני לא אחשב לו כפי עבודתו שהיה רגיל לעבוד בה עד עכשיו? הוא היה עד עכשיו, למשל, עובד בניין, מקבל אלפים רבים, אז למה שאני אחשב לו כאילו הוא מתבטל במלאכה פשוטה של קישואים? צריך לחשב לו כמה הוא היה מקבל כסף עבור אותה מלאכה שעוסק בבניין, ועכשיו, עד שהוא יבריא, הוא לא יכול לעבוד בבניין. עונה התנא, מפני שהרי את הדבר הזה, כבר הכללנו את זה במה שהוא שילם לו את דמי הנזק. מה זה נזק? אם הוא היה לו שתי ידיים בריאות, שתי רגליים בריאות, כמה האדם הזה היה שווה? למה? כי יכול לעבוד בבניין וכדומה. ועכשיו שהוא חסר יד, הוא לא יכול לעבוד בבניין. אם כן מלא את ההפרש הזה, זה כבר שילמנו, זה נקרא נזק. מעבר לזה, אנחנו רואים, גם שכבר שילם את הנזק, מכל מקום, גם אדם שוקטוע יד, אם הוא בריא, הקופנים יכול לעבוד עבודה מסוימת, שומר קישואים וכדומה. עכשיו, עד שהוא מבריא, גם להיות שומר קישואים הוא לא יכול. על זה, זה התשלום הנוסף, זה נקרא שבט ימי ההפסד העבודה, ועל זה הוא צריך לשלם. בושת, מרתנה הכל לפי המבייש והמתבייש. יש הבדל, מי הוא זה שפצע אותו, אותו אדם שנפצע, מה הוא? אדם בזוי שהוא בייש אדם חשוב, פצע אדם חשוב, או שסתם בייש אותו. הבושה שלו מרובה מאשר אדם חשוב שבייש אדם פשוט. אז לכן הכל תלוי לפי המבייש ולפי המתבייש. גמרא, אמאי, למה למדנו במשנה שאדם שפצע את חברו, כגון סימא את עינו וכדומה, משלם לו כסף? כמה עבד בשוק נמכר עם עין, כמה בלי עין? למה? הרי לך הוראה שואת הגמרא, עין תחת עין, אמר החמנה, אמה עין ממש. הרי כתוב הפסוק, ואיש כי ייתן מום בעם איתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין וכו'. אז אם כן לך הוראה, אם הוא הפיל לחברו עין, צריך גם להפיל לאותו המזיק עין. ואולי נגיד לכוונה, עין ממש, למה אתה מפרש כוונה תשלום דמי עין? נגמר על הסקלה, תחדי תניה. יכול, סימא את עינו, מסמא את עינו, יכולתי לחשוב שאם האדם חבט חברו וסימא את עינו, אז גם כן, מה יעשו לאותו המזיק? יסמו את עינו. קטע את ידו, אז גם כן נעניש אותו, מקטע את ידו בחזרה. שיבר את רגלו, אז יחזירו לו, משבר את רגלו בחזרה. ככה יכולתי לחשוב. תלמוד לומר, מכה אדם, פסוק גם כתוב, מכה בהמה. גזירה שווה. מה מכה בהמה לתשלומין? אדם שיקה בממה עושים לה, משלם כסף. אף מכה אדם לתשלומין. ואם נשלך לומר, ואם אתה תרצה לדחות את הראיה הזאת, תגיד מכאן אין הוכחה, אומר התנה עדיין, הרי הוא אומר לו, תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. משמע, פסוק לך, לא תיקחו כופר רוצח, למי לא לוקחים כסף? רק לאדם שהוא רצח, נפש רוצח, אתה לוקח כופר. לא תיקח כסף ותפתור אותו. אבל אתה לוקח כופר, לוקח כסף, עבור ראשי איברים שאינם חוזרים. אדם שפצע את חברו וקטע לו איזה ראשי איברים שהם לא חוזרים, הרי שעידי כסף זה מספיק לו עונש ולא צריך יותר מזה. שואת הגמרא, המכה, על איזה פסוק שכתוב בו מכה אדם, אז זה כוונת התנה שעומדים גזירה שווה למכה בהמה. אל אם המכה בהמה ישלם מנה או מכה אדם יומת, אם על הפסוק הזה, שהוא רוצה לעשות גזירה שווה, ההוא בכתלה כתיב. הרי שם שהפסוק אמר מכה אדם יומת, מדובר לגבי אדם שהרג אדם. אז זה כתוב מכה אדם יומת. אז איך אפשר לומר שמה שמכה אדם הזה פירושו בתשלומין? לא יכול להיות. כי אדם שהרג אדם בוודאי שעומשו מיתה. אלא מהכה, מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. שם מדובר לגבי בהמה, שמשלם כסף. הוא סמיך לה, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו. אז גם כאן מה שכתוב, גזירה שווה שמכה מכה, כמובן, כאן מקום, כתוב מכה משבן השם מנה. ולגבי אדם שחובל באדם, כתוב איש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, יעשה לו. שואת הגמרא, היי לב מכהו. חפשים גזירה שווה, איפה מצינו שבאדם כתוב מכה? הפסוק איש כי ייתן מום בעמיתו, לא כתוב שמה לשון מכה כלל, אז איך אתה לומד גזירה שווה למכה בהמה? עונה הגמרא, הכאה, הכאה כאמרינן. מה הכאה האמורה בבהמה לתשלומין, אבל הכאה האמורה באדם לתשלומין. אומרת הגמרא, אכן אין כוונת התנה ללמוד את הלשון מכה, מכה בגזירה שווה, אלא את התוכן. נאמר לגבי אדם שהוא היכה את הבהמה, משלם כסף, גם כן אדם שהיכה את האדם, כמו שכתוב סוג ואיש, כי ייתן מום בעמיתו, שהוא בעצם יש פה התוכן כאן, שהוא מכה את האדם, את חברו, הרי גם כן זה תשלומין. שואת הגמרא, והכתיב, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ושם הרי הפסוק בהמשך מדבר שמה ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כלומר נתן בו רק מום, יכול להיות שמום הוא לא פצע אותו, לא הוריד לו יד או רגל, אבל הוא רק נתן בו מום. המשך הפסוק אומר כאשר עשה כן יעשה לו, אחר כך הפסוק נותן דוגמאות, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן וכו'. אז הגמרא מבינה שגם מה שכתוב איש כי יכה כל נפש אדם, הכוונה היא שמכה בו לא כוונה הרג אותו, אלא כל נפש, כוונה היא כל עבר של אדם, מות יומת, כלומר יענישו אותו, את אותו העבר, הוא הרג עבר מסוים, ככה גם כן יהרגו בו את אותו העבר. אז הגמרא עונה לא. גם הפסוק הזה שאמר איש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, הכוונה היא שמכים אותו בממון, דהיינו שהוא צריך לשלם כסף, לא מיטה ממש, אלא כסף. ממה ידי בממון? אמא במיטה ממש, נגמר לה סקלתך, חדה דהיתקש למכה בהמה שמנה. הרי שמה, הפסוק מיד אחרי ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, כתוב מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, אם כן כמו שמה, כוונה ידע שמכה נפש בהמה צריך לשלם כסף, ודאי שאדם לא נהרג על מה שהוא הרג בהמה, רק אדם שהרג אדם, אז הוא נהרג, אז גם פה אותו דבר. ועוד, כתיב בתרה, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. שמע מינה ממון, הלשון יינתן בו, משמעותו לשון נתינה. נתינה משמעותה יותר כסף, כי אי אפשר לומר שהכוונה היא על עונש, שהוא מוציא את לו את העין שלו, אז לא שייך להגיד בדבר הזה נתינה. שואת הגמרא, ומה אם נשלחה לומר? תו ככה שיאלה, מה יחזיד יעליו ממכה בהמה? לילף ממכה אדם. מת הגמרא, לכאורה למדנו לימוד יפה מאוד. אז למה התנה אומר, אם נשלחה לומר, ואם תרצה לדחות את הלימוד הזה של גזירה שווה מכה מכה? אז עדיין יש לך לימוד אחר, אמר התנה, מי לא תיקחו כופר נפש רוצח. לכאורה, מה אפשר לדחות ללימוד? לימוד מאוד יפה, מאוד מוכרח, גזירה שווה של מכה מכה. עונה הגמרא, כי התנה חזר לקשותו ככה שלי, עדיין היה קשה לו. נכון שלומדים גזירה שווה מכה מכה, אבל מי אמר לך ללמוד הכאה שכתובה באדם איש כי יתן מום בעמיתו ממכה בהמה? אולי נלמד את זה ממכה אדם, כמו מכה אדם שהרג אדם, שם זה עונש בגופו של האדם, הורגים אותו. ככה גם כן, מה שכתוב לגבי איש כי ייתן מום בעמיתו, שאדם שחבל ופצע אדם אחר, אולי גם שם הכוונה היא באמת שפוצעים את אותו המכה. אמרי, דני נזכין מי נזכין, ואין דני נזכין מיתה. לכאורה זו לא שאלה, הרי יותר מסתבר ללמוד אדם שהזיק ופצע את חברו מאדם שהזיק בהמה, מאשר ללמוד אדם שהזיק ופצע את חברו מאדם שהרג אדם. אז אם כן, למה הייתי חושב לדחות את הלימוד הזה? עונה הגמרא, אדרבה, דנין אדם מאדם ואין דנין אדם מבהמה. היי דקטני, אם נשלחה לומר וכו'. אומרת הגמרא, אפשר לומר גם סברה הפוכה, עדיף ללמוד אדם שפוצע אדם בגזירה שווה מאדם שהרג אדם, כי שניהם מדברים על אדם, מאשר ללמוד אדם שפצע אדם מאדם שהוא הרג בהמה. מה הקשר בין אדם לבהמה? זה שאמר התנא, אם נשלחה לומר, כלומר אם תרצה לדחות ללימוד הזה, אז יש לך לימוד חדש. מהו? הרי הוא אומר לו, תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת. לומדים מכאן, לנפש רוצח, אדם שהרג, אי אתה לוקח כופר, אתה לא מעניש אותו בכסף, אבל אתה לוקח כופר, מענישים בכסף לראשי איברים שהם חוזרים. אדם שפצע, קטע עבר של חברו, לוקחים כסף. שואת הגמרא, היי לא תיקחו כופר לנפש רוצח למעוטי ראשי איברים הודעת? וכי זה בא למת את ההלכה הזו שאדם שוציא עין לחברו, לא פוצעים אותו אלא לוקחים לו כסף? היי מבע אלה, הרי הפסוק הזה תיקחו כופר לנפש רוצח, נצרח לדרשה אחרת. דאמר החמנה לה תעביד בית ארתה, לה תשקול מיניהם ממון, ותכתלה. הרי הפסוק הזה בא למד אותי כפשוטו, שלא נגיד אדם שרצח שניקח ממנו גם כן כופר, נגיד לו מה עזור שרק נהרוג אותך, הרי אחרי הכל אותה משפחה מסכנה הפסידו, האיש שלהם, המשפחה שלהם הפסידו, אז לכאורה תשלם להם גם כסף וגם יהרגו אותך. זה התורה אמרה, לא תיקחו כופר נפש רוצח, אל תיקחו ממנו כסף. היי, מקדי רשעתו נפקה, רשעה אחת המחייבו, ויתה מחייבו שתי רשעיות. הגמרא עונה, לא כך. הדבר הזה שלא יעשה בו שני דברים, שגם כסף וגם הרוג אותו, זה כבר יודע מקום אחר. שכתוב כדי רשעתו, למען משם שרק עונש אחד הנותן, לא שני עונשים. חילה כוחך, מה שכתוב לחוקו ונפש רוצח, זה בא ללמד תיאך ורק שראשי איברים. שאת הגמרא והקתי, הפסול לא תחו כופר, מבא עילי דיכה מרחמנה, תשקול ממון ותפטרה. אולי זה בא ללמד אותנו, שנכון שמענשים אותו רק עונש אחד, והייתי חושב שאת הרוצח ניקח ממנו רק כסף, ונפטור אותו מעונש מוות. עונה הגמרא, אם כן, לכתוב רחמנה לא תחו כופר, לאשר הוא רשע למות, למי שהוא נאשם למיטה. לנפש רוצח, למה לי? למה כתוב פסול לא תחו כופר נפש רוצח, אשר הוא רשע למות? שמע מינה, הפסוק רוצה ללמד לך, לנפש רוצח, אי אתה לוקח כופר. ואתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוזרים. פסוק ללמד לך, לא תיקח כל מי שרוצח, רק אדם שהרג, אל תיקח כופר. אבל אדם שרק פצע את חברו, אחרי לוקחים ממנו כסף. וכי מאחר דכתיב, לא תיקחו כופר, מכה מכה, למה לי? אחרי שלמדנו כל כך לימוד מוכרח מהפסוק לוקחו כופר שרוצח, שמה צריכים עוד גם גזירה שווה, מכה מכה? אמרי, אם היי, הבא מן האי בעינו נתיב, אי בעיד מעינו נתיב, כבר שמע להם בהמה, מה מכה במד שלומין, מכה אדם שלומין. אם היה רק הפסוק הזה, הייתי חושב, התורה אמרה שנפש רוצח, אסור לקחת כסף. אבל אדם שהוא יפצע את חברו, משמע שאפשר לקחת כסף. אבל אולי זה אפשר, או שיהיה כסף, או שאכן יפצעו אותו בחזרה. אבל כשאמרנו גזירה שווה מכה מכה, למדנו שאין שתי אפשרויות, אלא רק אפשרות אחת. כמו אדם שמכה בהמה, ודאי שאי אפשר לפצוע אותו במקום שישלם, חייב לשלם בלבד. כמו כן אדם שהוא פוצע את חברו, חייב אך ורק לשלם. תעני רבי דוסאי בן יהודה אומר, עין תחת עין, כוונה היא ממון. אתה אומר שהכוונה היא ממון. שואל לתן רבי דוסאי, אוי נועל העין ממש, אולי הכוונה היא שמש פוצעים את האדם שפצע את חברו? אז הוא עונה, אמרת, הרי שהייתה עינו של זה שפצעו אותו גדולה, ועינו של זה הפוצע הקטנה. איך אני קורא בעין תחת עין? זה וכי זה שווה, זה לא שווה? אז אם כן רואים כאן שאי אפשר לקיים את זה עד שנפצע אותו בחזרה, זה לא יהיה אותו עונש שווה. וחיתם הכל כי הישקים מני אמונה, הנה חיימי, אם באמת אין העין שלהם שווה, אז תיקח ממנו כסף. אבל אם העין שווה, אז רק לפצוע אותו. מהרי התורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. ולכן הכוחך שהכוונה היא כסף, אז כל מי שפצע חברו משלם כסף, זה נקרא משפט אחד. אמרי, מה הקושיה? דילמה נהורה שקרי מיני, נהורה אמר רחמנה לשקול מיני. כשהתורה אמרה עין תחת עין, לא הכוונה שצריך להיות אותו גודל של עין. הכוונה כמו שהוא שלל את הראות של חברו, חברו לא יכול לראות עכשיו. אז גם ממנו גם כן שואלים שהוא לא יכול לראות, וזה לא משנה מה הגודל של העין. דילה תמה אחי, קטן שהרג את הגדול, וגדול שהרג את הקטן. איך יקרת איננדה? איך הורגים אותו? הרי זה אדם נמוך, הוא הרג אדם גדול. אז זכורה, זה לא נפש תחת נפש, זה לא אותו דבר, לא אותו גודל. מה תגיד לי? תורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, משפט שווה לכולכם, אלא נשמה שקיל מיני, נשמה מרחמנה, יש כל מיני. חלמי נהורה שקיל מיני, נהורה מרחמנה, יש כל מיני. אלא מה התשובה היא? שם הוא הרג אותו, הרג בן אדם, גם פה הורגים את אותו הרוצח. אז הוא הדין לעניין זה. התורה אמרה, עין תחת עין, כיוון שהוא איבד את הרעות של חברו, גם כן מאבדים לכאורה את הרעות שלו. חיימת הגמרא, הלימוד הזה, זה לא מהווה הוכחה שהפירוש הוא עין תחת עין ממון, אלא הלימודים שאמרנו למעלה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.